התורה אומרת, וספרתם לכם ממחרת השבת, יום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. וספרתם זה כל יחיד ויחיד, כמו שכתוב בהלכה, לא כמו הספירה של יובל, שם התורה אומרת, וספרת לך שבע שבתות שנים, אז שם הכוונה שבית דין הגדול יספור, אבל כאן וספרתם לכם, שכל אחד ואחד צריך לספור, שבע שבתות תמימות תהיינה. בשביל מה אני צריך לספור? אני לא יודע שאם פסח היה ביום שלישי, אז שבועות יהיה בעוד שבעה שבועות ביום רביעי. בשביל מה אני צריך לספור? אני יודע לבד. כל אחד יודע לבד. אז אולי מותר לומר שהטעם, שהתורה ציוותה לספור, להראות שאני מצפה לזה. לדבר שאני מצפה, באדם פשוט לא יכול להפסיק, וואי, יש עוד 10 ימים, עוד 20 יום. אנחנו, אבל לא, אז היינו צריכים להתחיל מ-49 ולרדת עד 1. אבל לפי מה שהיה ביציאת מצרים, ביציאת מצרים ישראל לא ידעו בדיוק באיזה יום יקבלו את התורה. אבל הם סופרים, כבר עבר יום אחד מיציאת מצרים ועוד לא קיבלנו את התורה, כבר עברו 2 ימים מיציאת מצרים ועוד לא קיבלנו את התורה. אז מחכים, רוצים, שואפים לקבל את התורה. אז ככה התורה ציוותה לנו לספור כל שנה, שנשאף מחדש לקבל את התורה, להראות שאנחנו מצפים לקבל את התורה. כי הרי הסבירו שהמאורעות שאנחנו חוגגים כל שנה וגם כל שבוע, הם לא מאורעות שהיו פעם בעבר ואנחנו עושים לזה מזכרת, אלא יש התחדשות כל פעם. שבת הוא כל שבוע יום גמר הבריאה. אנחנו לא רואים את זה בעיניים, אנחנו רואים את הבתים עומדים על תילם ואת האנשים שאנחנו מכירים אתמול שלשום והכל, ובכל זאת במובן רוחני הבריאה מתחדשת מחדש כל שבוע. הגמרא אומרת שאנשי מעמד היו צמים במקדש 4 ימים בשבוע, וביום ראשון לא היו צמים. אחד התמים, יש עוד תמים בגמרא, אבל אחד התמים בגמרא, מפני שבן אדם הוא חלש ביום ראשון. מה יש? זה יום שלישי ליצירתו, הוא נברא ביום שישי וגם עבר ניתוח קשה באותו יום, הפרידו ממנו את חווה, אז הוא חלש ביום השלישי. אבל מאז הניתוח הזה כבר עברו 5,000 שנה, לא חשוב, זה מתחדש כל שנה, החולשה של יום ראשון מתחדשת כל שנה. ואותו דבר גם עם הדברים השנתיים, יציאת מצרים, כל שנה אני יוצא איכשהו מתחת יד מצרים, מי שזוכה כל שנה עולה בדרגת השחרור שלו, יוצא עוד פעם מהטומאה של מצרים כל שנה מחדש, כמו שביום הכיפורים כל אחד יודע שהוא מתחדש, הוא יוצא מהעבירות שלו מחדש, אז גם בפסח הוא יוצא מהטומאה מחדש, והוא צריך בשבועות לקבל את התורה מחדש, מי שזוכה מקבל מחדש. הגמרא אומרת שאסור, זה הלכה בשולחן ערוך, לא להקיז דם בערב שבועות. הרי היום בעיקר זה נוגע לתרומות דם אולי, מדין בזמן הגמרא זה היה אחת הרפואות הנפוצות של הקזת דם. גם היום יש מקרים, אבל היום לא שכיח כל כך הקזת דם, אבל בזמן הגמרא זה היה אחת התרופות הנפוצות להקיז דם. וההלכה אומרת לא לעשות את זה בערב שבועות. למה? מפני שבמתן תורה יצא הרוח ששמו טיבוח, שאם ישראל לא היו מקבלים את התורה היה טובח חס ושלום את כל ישראל. אז מה זה נוגע לי מה שבמתן תורה יצא הרוח? הרי ברוך השם קיבלנו את התורה ואנחנו כבר 3,000 שנה מקיימים את התורה, מקיימים פעם פחות פעם יותר, אבל קיבלנו את התורה. לא, אבל זה כל שנה מתחדש שוב, מי יודע אם מחר ישראל יקבלו את התורה. אז כל שנה אנחנו בסכנה, ואסור להקיז דם, זה להלכה, אסור להקיז דם בערב שבועות. לא יודע אם יחס שום פעם איזה פיקוח נפש שצריך תרומות דם באופן דחוף, אני לא יודע, אולי צריך להקל במקרה כזה, אבל מי שסתם תורם דם שלא יעשה את זה בערב שבועות, מפני שחזל אמרו שזה סכנה. אז כל שנה מקבלים את התורה, אבל מקבלים אותה אחרת כשמצפים לאמר שכשזה ככה, זה בא מעצמו, זה נופל מהשמיים. אם מצפים, מקבלים אותה אחרת. הגמרא מביאה שאבימי הלך פעם ללמוד מסכת מנחות אצל רב חיסדא. שואלת הגמרא, אבימי למד אצל רב חיסדא? אבימי היה רבו של רב חיסדא. רב חיסדא סיפר שהוא קיבל מכות מאבימי כשהוא לא הבין טוב את השיעור. אז לא ידע, לא הבינתי, לא ידע טוב את השיעור. אז אבימי היה רבו של רב חיסדא, אז למה הלך את רב חיסדא ללמוד? ואת הגמרא שאבימי שכח את תלמודו, חלה ושכח את תלמודו, אז רצה שרב חיסדא יזכיר לו מסכת מנחות. אני מניח שרב חיסדא לא נתן לו מכות, אבל שרב חיסדא יזכיר לו את תלמודו. אז שאת הגמרא, בסדר, אז יזמין אליו את רב חיסדא, רב חיסדא בתור תלמיד, ודאי יבוא לכבד את רבו, ואם רבו מזמין אותו, הוא יבוא. זאת אומרת, אומר, לא, אבל איך המסתיים מלתתפי, הוא ישיג יותר הצלחה בלימוד אם הוא הולך אל רב חיסדא, הוא מכניע את עצמו לפני רב חיסדא, מחטט את רגליו ללמוד תורה, אז הוא יזכה יותר להצלחה בלימוד, מאשר אם יזמין אליו את רב חיסדא. מה מביאה על רמי בר חמה? רמי בר חמה היה תלמיד של רב חיסדא, וגם חתנו, אבל אולי בזמן המעשה הזה אולי עוד לא היה חתנו. כל פעם היה תלמידו, ורב חיסדא גם היה כהן. רב חיסדא אמר לרמי בר חמה שיש לו ספק מסוים. אמר לו, ברמי בר חמה יש ראייה מהמשנה, זו משנה מפורשת. שואל אותו רב חיסדא, איזה משנה? אומר לו, רמי בר חמה, אני אגיד לך אם תשמש אותי. אז רב חיסדא הלביש לו את הבגד שלו כדי לשמש אותו, ואז רמי בר חמה אמר לו את הראייה שיש מהמשנה, ורבה אמר זה שהראייה היא באמת לא ראייה, רב חיסדא לא היה צריך לקבל אותה, אבל היה סייעתא דשמיא לרמי בר חמה שרב חיסדא קיבל את הראייה. אז אולי רמי בר חמה בעצמו הרגיש שיש סכנה שרב חיסדא לא יקבל את הראייה, לכן הכריח אותו לשמש אותו, אז הוא יותר יקבל את הראייה. אם לא היה משמש אותו, לא היה מקבל את הראייה, לא היה מרגיש כפיפות לרמי בר חמה. הוא היה רבו של רמי בר חמה, והוא היה כהן, ואף על פי כן אסור להשתמש בכהן, אבל כשזה לתועלת הכהן אז ודאי מותר, כן, השימוש הוא לתועלת הכהן. אנחנו אומרים, הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים צוחה וראה בשמחתה. אז הסביר כמובן הרב קוק שזה לא רק מצד השכר, זה ודאי מידה כנגד מידה, מי שמתאבל על ירושלים מגיע לו לזכות לראות בשמחתה, אבל שזה גם בדרך הטבע כך, דבר שמאוד אכפת לי, אז כשזה בא על תיקונו אני שמח, דבר שלא אכפת לי במיוחד, אז גם אין לי שמחה. אם ביתר ירושלים ניצחה או לא, לא מעניין אותי במיוחד. למי שאכפת מאוד על ביתר ירושלים, אז כשהיא ניצחה צועק יש אלוקים. אני ברוך השם מאמין שיש אלוקים, בין אם ביתר תנצח ובין אם ביתר תפסיד, אז אני יכול לישון טוב בלי לדעת את תוצאות המשחק. אדם שאכפת לו מאוד לוקח את הדברים מאוד ללב, אז צריך להראות שאכפת לנו מתורה, שאכפת לנו מקבלת התורה, שאנחנו רוצים לקבל את התורה. צריך לדעת להעריך את המתורה, לדעת מה זה תורה, שתורה זה לא סתם עוד איזו חוכמה, יש הרבה חוכמות, אז יש גם חוכמה כזאת, אלא זה נובלות חוכמה של מעלה, כפי שחזר קראו, הקדוש ברוך הוא רצה שנקבל שמץ של תפיסה במחשבה האלוקית, בשכל האלוקי, אז הוריד לנו את התורה, ניצוץ מהחוכמה האלוקית, וכל אחד מאיתנו לומד לפום דרגה דילי, ילד בכיתה א' לומד תורה, ורבי עקיבא איגר למד תורה, ומשה רבנו עם כל גדלותו למד תורה, ועכשיו בגן עדן הוא כבר לומד 3,000 שנה תורה, ועדיין לא הגיע לשלמות. אלוקים מבין דרגה, רק הקדוש ברוך הוא מבין את התורה עד הסוף. אבל כל אחד לפי דרגתו יכול לקבל שמץ מהחוכמה האלוקית. זה המתנה הגדולה שהשם נתן לנו. היא כוללת את כל החוכמות. חז"ל אמרו, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו, כדאי לו, נקרא, אהוב. מה זה זוכה לדברים הרבה? איזה דברים הרבה? אז כמדומני, הפירוש הוא שהוא מתוך התורה יכול להבין גם דברים שלא למד. ידוע למשל שהחזון איש היה אומר לחולים איך לעשות ניתוח, ואם לצום ביום כיפור או לא יצום ביום כיפור, גם בניגוד להוראות הרופאים. למה? הוא לא למד רפואה בשום אוניברסיטה, אבל הוא למד תורה, אז מתוך התורה ידע דברים שאפילו רופאים לא ידעו, הראה להם איך לעשות ניתוח. מפני שכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, זוכה גם לאותם הדברים שהוא לא למד. גם הרב זכור לברכה היה אומר דעות בעניין רפואה, אבל על החזון איש יש הרבה מעשים שידועים. אז מפני שהתורה כוללת את כל החוכמות, והיא לא רק חוכמת עולם הזה, היא חיי עולם, וחיי עולם נטע בתוכנו. גוי גם כן חי, אבל כמה זמן הוא חי? אם הוא לא מחסידי אומות העולם, הוא חי את ה-70 שנה שלו, או קצת פחות או קצת יותר, ובזה גמר. ויהודי חי חיי עולם, בדברים פשוטים וקטנים הוא זוכה לחיי עולם. למה? יודע לפי איזה סדר לנעול את הנעליים, יודע לפי איזה סדר לטול ידיים, כל דבר אחר. גם גוי נועל נעליים, אבל אין לו מצווה בזה, אם ינעל כך או ינעל אחרת, אין נפקא מינה. יהודי יכול לקיים מצוות בנעילת הנעליים, בנטילת הידיים, בשאר דברים, על נטילת ידיים יש לנו גם ברכה, שקידשנו במצוותיו וציוונו. בלימוד תורה מקבל שכר על כל מילה ומילה. חפץ חיים עשה חשבון שיכול לקיים בערך 200 מצוות עשה בדקה כשלומדים תורה. הרי נעשה חשבון כמה הכסף זה שווה 200 מצוות עשה. אדם קונה אתרוג, אתרוג עולה עם ארבעת המינים, עולה יקר, כמה עשרות שקלים, אולי יותר לפעמים. מה יש לו מהאתרוג? יום אחד מדורייתא ושעה ימים דרבנן, ובסך הכל נותן אותו שבוע אחד, ואחר כך פחות שבת, ואחר כך שם אותו, או גונז אותו, או משתמש בו לפסום, הוא שילם כך וכך מאות, כך וכך שקלים בשביל שבוע אחד, בשביל מצוות עשה אחת. וכאן 200 מצוות בדקה, כמה שקלים היינו צריכים לשלם בשביל 200 מצוות? מצה שמורה עולה הרבה כסף. כמה זמן אתה אוכל מצה שמורה? לילה אחד חובה, 7 ימים רשות. בשביל זה משלמים מאוד תועפות. אז כמה היינו צריכים לשלם בשביל 200 מצוות בדקה? מאוד תועפות הרי היינו צריכים לשלם. אף אחד מאיתנו אין לו כל כך הרבה כסף. וברור שהקדוש ברוך הוא משלם לא פחות ממה שאנחנו היינו משלמים. תלמוד תורה כנגד כולם, אז ודאי שאסור לחשב את שכר תלמוד תורה בשקלים או בדולרים, שהוא מעבר לזה. אבל אילו היה בשקלים או בדולרים, כבר היה שכר עצום. התורה היא תיקון הנפש שלנו, גם ספירת העומר היא בעצמה כבר תיקון קצת, אבל אחרי השבעה שבועות של תיקון הנפש שלנו בספירת העומר, עדיין התורה צריכה לתקן את הנפש שלנו, לעשות אותה בית קיבול לחסד השם. אם יכניסו בן אדם לעולם הבא, העולם הבא כולו אור השם, כולו חסד השם, אבל הנפש שלו לא מסוגלת לקבל. זה כמו אם תעמיד חבית גדולה תחת זרם של יין, אבל אין לה חבית תחתית, אז מה יעזור כל הזרם של היין? אם אין בית קיבול, אז כל היין ילך לאיבוד. אם אתה רוצה לקבל אור השם בעולם הזה או בעולם הבא, אתה צריך בית קיבול. התורה יוצרת לך את הבית קיבול, מעדנת את הנפש שלך. אמרנו שזוכה את דברים הרבה, אז בין השאר המשנה ברייתא אומרת הרגע משמח את הבריות. זה חלק גדול מה שהתורה רוצה ממך, שתהיה אדם שמשמח את הבריות, ששאיפתך תהיה לשמח את הבריות. קודם כל אדם צריך לשמח את אשתו, קודם כל לא כמו שמספרים על אדם אחד שהיה תמיד משתדל, כשהיה רואה אישה עם מסע כבד משתדל לעזור לה, יום אחד הוא נגש ואומר, זאת אשתי, אז לא צריך. קודם כל את אשתו צריך לשמח, אחר כך גם בני אדם אחרים, אבל קודם כל את אשתו. ולהישאר לתשומת לב כל אלה שעוד רווקים כאן, אדם כל השרוי בלא אישה אינו אדם, כל השרוי בלא אישה שרוי בלא תורה, עוד כמה דברים שנזכרים בגמרא. היו מקומות שנהגו שכהן שלא נשוי לא עולה לדוכן, מפני שהוא שרוי בלא שמחה, הוא לא יכול לברך את עמו ישראל באהבה, או יש שנהגו שכהן שלא כהן, שאדם שלא נשוי לא משתתף בהושענות בהקפת הבימה, כי זה מוסמכתם לפני השם אלוקיכם, כל השרוי בלא אישה שרוי בלא שמחה. צריך לדעת מה האישה נותנת לבן אדם, אבל זה לא רק את האישה, כל אחד ואחד מאיתנו זקוק לכל האחרים. מתן תורה לא היה ליחיד, רק ל-60 ריבו ביחד. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. לא נותנים תורה ליחיד, נותנים תורה ל-60 ריבו ביחד, בלי זה אי אפשר. עוד דבר גדול בקבלת התורה, להחדיר ללב את קדושת התורה, להבין שזה הדבר הכי קדוש שיש לנו. כל התורה בכתב ובעל פה, הכל מפי הקדוש ברוך הוא, אין אות מיותרת בתורה, אין תג מיותר בתורה. רבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. לפעמים אנחנו מפרשים דברים ואומרים שפסוק הזה נכתב אגב משהו אחר או דברים כאלה, זה בניגלה, אבל יש פנימיות לכל דבר ודבר בתורה. אין דבר בתורה שנכתב סתם ככה, גם בתורה שבעל פה וכל שכן בתורה שבכתב, כל אות ואות יש לו, כל קוץ וקוץ יש לו משמעות. הירושלמי אומר, כי לא דבר ריק הוא מכם. אם ריק הוא מכם, אם נדמה לך שהדבר ריק, שזה מיותר, זה מפני שאתה ריק, מפני שאתה לא מספיק עמל בתורה. ורבי עקיבא, שעמל בתורה, יודע למצוא בתורה על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. והבנת התורה היא גם הבנת הבריאה, הרי כביכול להסתכל בו, ראיתה וברא על מה, השם כביכול להסתכל בתורה ולפיה ברא את העולם, ולא רק את העולם הזה, את כל העולמות כולם. אז כשאני מסתכל בתורה, אני משיג את כל העולמות, העולמות הרוחניים והעולמות הגשמיים, הכל בתורה, אין דבר שמחוץ למסגרת התורה. ועוד תנאי, לשאוף שזה יהיה בגדלות, לא להסתפק במועט. בגשמיות זה טוב שאדם מסתפק במועט, זה הכי טוב, אבל ברוחניות אסור להסתפק במועט, שם צריך לשאוף לגדולות. זה לא אני אומר את הדבר הזה, זה הגמרא אומרת, מה בברכות, שבגשמיות אדם צריך לבקש, ומברכתך יברח בית עבדך לעולם, לבקש מעט, אבל ברוחניות הרחב פיך והמלאיות, תבקש בפה רחב, לא בפה צר, תבקש הרבה, בשפע. הגמרא מספרת על חנה, חנה מתפללת להשם, אין לה ילד, מבקשת ילד, זה יפה, אם השם ייתן לה ילד זה יפה מאוד. לא, היא לא מסתפקת בזה, היא מבקשת, נתת לה מעתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? איש, מה זה זרע אנשים? אז יש כמה פירושים בגמרא, אבל ניקח אחד מהם. זרע ששקול כשני אנשים, טוב, אז יהיה כשני אנשים, זה קצת יותר מילד רגיל. לא, אומרת, לא שני אנשים, שני אנשים חשובים. נו, אז שיהיה, נגיד, כמו אלדד ומידד. לא, זה לא מספיק. ששקול כמו שבע אהרון, לא פחות. היא מבקשת ילד שיהיה שקול כמו שבע אהרון, והיא זוכה לזה. שנאמר הפסוק שאנחנו אומרים כמעט כל שבוע בקבלת שבת, כמו שבע אהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. ודאי לא לגמרי כמו שאין נביא כמו משה, אבל באיזו בחינה מסוימת שמואל שקול כמו שבע אהרון, לא פחות. אי אפשר להסתפק עד שיהיה רק כמו אלדד ומידד. אם מבקשים באמת בלב שלהם, אז זוכים באמת לילד כזה ששקול כמו שבע אהרון. או פירוש אחר בגמרא, מה זה זרע אנשים? זרע שמושח שני אנשים, הוא עתיד למשוח את שאול המלך ואת דוד המלך, שממנו כל המלכות העיקרית עד מלך המשיח במרב ימינו. ואם ימשך רק מלך אחד זה פחות, זה לא מספיק, לא, אם אפשר למשוך שני מלכים, אי אפשר להסתפק באחד, אז היא מבקשת שכל המלכות, גם המלכות של רחל משאול, וגם המלכות של לאה מדוד, הכל יצא דרך הבן שלה, והיא זוכה לזה, שהבן שלה זוכה למשוך את שני המלכים, גם את שאול וגם את דוד. אם מסתפקים במועט, אז לא משיגים הרבה. אם שואפים באמת, בלב שלומר את זה, כל אחד יכול. אני יכול להגיד להשם, אני מבקש זרע אנשים, זרע ששקול כמו שבע ארון. אבל צריך לרצות את זה עם כל הלב, להבין שבלי זה זה לא שווה לי. חז"ל אמרו שאדם צריך לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם, יצחק ויעקב. מה זה למעשה אברהם יצחק יעקב, ולמעשה החופץ חיים כבר הגעתי, ולמעשה הגרא כבר הגעתי, ולרשיינים ולתנאים, אבל אף על פי כן, חז"ל דורשים לך שתשאף להיות כמו אברהם יצחק יעקב, אם תשאף להיות כמו אברהם יצחק יעקב, אולי תהיה כמו החופץ חיים, אם לא תשאף, אז גם כמו החופץ חיים לא תהיה. האדם לא צריך לחשוב שכבר הגיע למעשה אברהם יצחק יעקב, גם לא שכבר הגיע למעלת החפץ חיים, אבל שהשאיפה תהיה בגדלות, לא בקטנות. ובאמת השאיפה של חז"ל היא עוד קטנה, מה שחז"ל אומרים שצריך לשאוף להיות כאברהם יצחק יעקב, זה לא מה שהתורה אומרת. מה אומרת התורה, מה האדם צריך לשאוף? להיות מה הוא חנון אף אתה חנון, מה הוא רחום אף אתה רחום, לשאוף להיות כביכול כמו הקדוש ברוך הוא. זה הרי ודאי בשר ודם לא יכול להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אבל שאיפה עד כמה שאפשר להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. כשאני שואף לקבל תורה, אני לא שואף לקבל תורה חלקית, אני שואף לקבל את כל התורה. אני לא יכול, בשר ודם לא יכול להשיג את כל התורה, אבל לפי היכולת להשתדל לשאוף לקבל תורה בגדלות, בגדלות מוחין, לא בקטנות מוחין. כמובן, הקדוש ברוך הוא, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. לא יבואו אליי בטענות עד שלא קיימתי מצוות שלא שייך אליי. למשל, יש פה אותו המצוות שרק נוהגות במלך או בכהן, אז זה ודאי לא יתבעו ממני. טוב, אם רק על מצוות שאני שייך, אז גם על מדרגות שאני שייך. לא על מדרגות שאני לא שייך. לא יבואו אליי בטענות למה לא למדתי כמו הגרא. אין לי את המוח של הגרא, אין לי את השכל של הגרא. אני צריך לשאוף שיהיה לי, אבל בינתיים אין לי. הרב זכרון הברכה, שמעתי בשמו שאמר שהוא לא אוהב לקרוא אפילו מעשים של צדיקים שלא שייך אליהם. הגרא למד זבחים ומנחות בלילה אחד. אנחנו לא יכולים ללמוד זבחים ומנחות בלילה אחד, לדפדף את הדפים אולי, אבל לא להבין את המסכתות. דף אחד של זבחים גם לוקח לנו די הרבה זמן. אז לא לשאוף לדברים לא לחשוב למה אני לא לומד כרגע כמו הגרא. הלוואי והגיע למדרגת הגרא, אבל כרגע קודם כל תעשה מה שאתה יכול לעשות. על מה שבן אדם יכול לעשות, על זה אומרת התורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ולבבך לעשותו. על הדברים האחרים הקדוש ברוך הוא לא יתבע ממני, על מה שאני לא יכול לעשות הקדוש ברוך הוא לא יתבע ממני, אבל על מה שאני יכול לעשות, על זה אני מצווה, ועל מה שאני מצווה, על זה קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ולבבך לעשותו. יש לנו השבוע הדוגמה לשאיפה לשלמות בתורה, באים האנשים אל משה רבנו, האנשים הטמאים, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? מה חסר לכם? אתם עסקתם במצווה, לפי דעה אחת נושאי ארונו של יוסף. אתם עוזרים לקיים את השבועה שיוסף השביע את אחיו שיעלו אותו לארץ ישראל. משה התחיל במצווה, אבל כנראה שלא כל הזמן משה פנוי לטפל בזה. משה יש לו תפקידים רבים, אז הוא נותן לאנשים אחרים לשאת את הארון של יוסף. או לפי דעה אחרת זה מישאל ואלצפן שנקראו על ידי משה רבנו לטפל בנדב ואביהו. ודאי משה מחפש בשביל נדב ואביהו את הקברנים הכי מעולים, את החברה קדישה הכי קדושה שאפשר, אז הוא מבין שהחברה קדישה המתאימה לנדב ואביהו זה מישאל ואל צפן, אז יש להם זכות גדולה. הרי משה אמר שנדב ואביהו הם אנשים גדולים, בקרובי הקדש, שהם קרובים לקדוש ברוך הוא, אז הוא מחפש בשביל את החברה קדישה הכי מוצלחת, אז לוקח את מישאל ואל צפן, נו, אז יש להם זכות עצומה שהם, שמצד אחד גם תיארו בזה את משכן השם, שלא תהיה טומאה במשכן השם, ומצד שני לטפל בשני הצדיקים האלה, לקבור אותם, והם אומרים, למה ניגרע לבלתי יקריב? אתם ניגרע, אתם במדרגה מעל כל הקהל הקדוש הזה. לא, אבל בכל זאת, המצווה הזאת חסרה לנו, תחסר לנו מצוות קורבן פסח. אמנם אנחנו פטורים, אנחנו טמאים, אתה אמרת, מפי הגבורה, שמי שטמא לא יקריב, אבל סוף סוף חסר לנו. יש בחז"ל מעשה שרבי יהודה ורבי יוסי הגיעו למקום אחד, והיה שם ינוקה, לפי המשך המעשה שם הינוקה היה חכם גדול בתורה, אז אמא של הינוקה אמרה לו, הנה באים שני חכמים, תן להם שלום עליכם. הוא ניגש, אמא, אני לא יכול לתת להם שלום, אני מריח עליהם שהם לא קראו הבוקר קריאת שמה. אתם שומעים, רבי יהודה ורבי יוסי לא קראו קריאת שמה, אז הם אמרו, נכון, לא קראנו היום קריאת שמה, היינו עוסקים בהכנסת קלה, אז היינו פטורים מקריאת שמה. אז רואים שהוא נכון, הדין אמת, שמי שעוסק במצווה פטור מצווה, אבל בכל זאת מריחים עליו שחסר לו, הינוק המריח עליהם שחסר להם המצווה של קריאת שמה. אז בצדק האנשים אומרים למשה רבינו, נכון, עסקנו במצווה, קיימנו, יש לי השלישית בגמרא, שזה היה מת מצווה שהם קברו, עשינו מצווה גדולה שדוחה הרבה מצוות אחרות, הדין הוא שקבורת מת מצווה דוחה מצוות אחרות, גם לא מת מצווה, עוסק בקבורת מת, פטור מכל התורה כולה באותה שעה שעוסק בקבורת המת. הכל אמת ויציב, אבל סוף סוף תחסר לנו מצוות קורבן פסח. למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו? אם הם לא היו אומרים את הדברים האלה, השם גם היה נותן מצוות פסח שני, אומרים חז"ל, אבל הם זכו שהמצווה תינתן על ידם. מפני שהם ביקשו, מפני שהייתה להם השאיפה הגדולה, למה נגרע זכו שהפרשה ניתנה על ידם? אחרת, גם כן השם היה מצווה, הם לא עשו פסח שיעשו פסח שני, אבל ככה יש לנו פרשה בהתראה שמספרת בשבחם של נדב, של העוסקים בקבורת נדב ואביהו, או מי שהם קברו, הם זכו שהמצווה ניתנה על ידו. אני חשבתי הרבה פעמים, קורח התלונן על משה רבנו, שהוא מינה את צפן בן עוזיאל לנשיא משפחת קהת. הוא אמר שלפי התור מגיע לו להיות נשיא, לא לאלי צפן בן עוזיאל. משה ואהרון כבר קיבלו דרגות, עכשיו מגיע התור שלו ולא של אלי צפן בן עוזיאל. כמובן שמשה לא עושה לפי תור אלא לפי מי שמתאים לזה, אבל קורח חושב שהוא מתאים לזה. מי ענב כמוני? מתאים לי להיות, אני ודאי, אבל כוח הוא אדם גדול, הוא לא חושב סתם, הוא ודאי רוצה לשרת, הוא חושב לפחות שהוא רוצה לשרת את השם, שזה משה ואהרון הרי לא לוקחים תפקידים לעצמם סתם ככה, אלא בשביל לעבוד את השם, משה מוסר תורה לישראל ועוד כל מיני דברים שעושה בשם השם, אהרון עושה את עבודת השם במשכן, אז גם הוא רוצה לעשות עבודת השם, להיות נשיא הקהתי. מה הבחינה בכל זאת, אם מותר לומר על אדם גדול כמו כוח, איפה הבחינה שהוא נוגע בדבר שהוא רוצה כבוד ולא רוצה רק עבודת השם? למה עכשיו אתה בא? למה אתה לא באת כשמשה ממנה את החברה קדישה, מישאל ואל צפן? למה שם לא באת לומר שמגיע לך לא פחות מישאל ואל צפן? אלא מה שם? זה לא היה כבוד, שם זה היה רק תרחה לפי דעתך. תרחה לטפל בנדב ואביהו, זה השארת למישאל ואל צפן. כבוד, להיות נשיא הקהתי, זה אתה רוצה לעצמך. זה מראה שעל שם שמיים שלך הוא לא טהור, הוא עם נגיעות אישיות. אם כוח היה לו על שם שמיים טהור, היה פונה אל משה רבנו, הוא אומר שגם הוא רוצה להיות מהחברה קדישה, ומשה היה מסכים, אולי, אינני יודע, אבל יכול להיות שמשה היה מסכים, ואז גם הוא היה זוכה להיות מאלה שמקבלים את הפרשה של פסח שני, אבל מפני שחסר לו השלמות הזאת, אז הוא לא זוכה להיות ממקבלי פסח שני, במקום זה, יש אמנם פרשת קורח בתורה, אבל היא לא מוסיפה לו כבוד כל כך. אם היה זוכה, היה בפרשת פסח שני. על כל פנים, אלה שקיבלו פרשת פסח שני, זה ודאי זכות גדולה שהם זכו מרוב הדביקות שלהם, וההבנה שהתורה היא חיי עולם, וכל מצווה ומצווה מן התורה היא חיי עולם.